שבאים ואומרים, ריבונו של עולם, אתה מתגלה כך, מלבד הערך והשמחה שיש לנו בכל הטוב שקורה לנו, אנחנו שמחים בהתגלותו של הקדוש ברוך הוא. פרקי ההלל יותר ממה שהם הודעה, הם הלל לגילויו של ריבונו של עולם. ואין לך יום כמו יום העצמאות שבו צריך לעצור ולפתוח את הנביא ולראות, הנה, אנחנו זוכים לראות את דברי הנביאים מתגשמים עין בעין. ריבונו של עולם מתגלה, מתגלה בהיסטוריה, במאה השנים האחרונות, זה לפתוח ולראות. הלל והודעה. אבל היום אני רוצה להתמקד בעניין ערך העצמאות. העצמאות בעצמה כערך. יש מדרש רבה בפרשת קדושים, מדרש נפלא ביותר, והמדרש מדבר על תרנגולת. נתן לה שכווי בינה, תרנגולת היא חכמה. מה החוכמה הגדולה של תרנגולת? התרנגולת הזאת, נקריא בארמית ואני אתרגם, קד אפרוחיה דקיקים, כשהאפרוחים הם קטנים, אפרוחים, עם אחד שלאון יוספת אותם, ויבת להון תחות אגפיה, היא שמה אותם תחת הכנפיים של התרנגולת, האימא לא נותנת להם להתרחק, ומשכן עליהם, היא מחממת אותם, ומאדרן הקמאון, היא חופרת להם, חיים, צריכים אוכל. אימא למופת. אבל קד אינון רביה, כשהם גדלים, חד מינון באיה למקרב לבתי, האפרוחים גדולים, אפרוח אחד בא רוצה להיות תחת הכנפיים של האימא, היא נקרא לי בגור רישה, היא תופסת עם המקור ונותנת לו מכות על הראש, והיא אומרת לו, זיל אדום בכלכלתך, לך תחפור אתה לבד, מה אתה מתעלק עליי? בלשוננו, הגיע הזמן, אתה ילד גדול, תחפור לבד. כך שהיו ישראל במדבר 40 שנה, היה המן יורד והבאר עולה להם, עולה להם, והסלב מצוי להם, וענני כבוד מקיפות אותם, ועמוד ענן מסיע לפניהם. עם ישראל במדבר, מה יכול להיות חלום יותר נפלא מזה? ענן, באר, מן, סלב, ענני כבוד. כיוון שנכנסו ישראל לארץ, אמר להם משה, כל אחד ואחד מכם יטעון מקושי, כל אחד מכם יתפוס את המעדר ויפוק, יצא וינצוב לי נציבים שיטה נטיות, הדר עוד הכתיב כי תבואו אל הארץ ונטעתם. שימו לב, רגילים לקרוא את הפסוק כי תבואו אל הארץ ונטעתם, זה הכשר, איך, מה לעשות אחר כך עם הפירות? המדרש אומר לנו לא, יש ערך עצמי בנטעתם. ארץ ישראל, מעלת ארץ ישראל היא המעלה. המדבר הוא לא, עם כל הקרבת אלוקים הגדולה, זה לא הערך ולא המטרה. זה רק שהאפרוחים דקיקים וקטנים. ארץ ישראל זה הזמן שנוקרים בראש ואומרים, הנה, הגיע הזמן, אתם לבד. עצמאות זה אני בעצמי, אתם בעצמכם. וזה המקום שבו שלח אותנו הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להראות לכם במישור אחד, שאגב יום העצמאות זה יום, תמיד אנחנו שמחים עם החיילים שגם מגיעים לכאן עם מדים, יש לנו גם השנה נציגות יפה מאוד של הבחורים. בנקודה הזאת של התקדמות צבאית במבט של התורה, ומזה נקבל ערך אחר להסתכלות מה פירוש מדינה, עוד לפני מה פירוש עצמאות. שימו לב, אני רוצה לעמוד בתנ"ך על ארבע מלחמות. לא בתנ"ך אלא בתורה. יש מלחמה אחת שאני מתעלם אליה, שהיא מלחמת מדיין, שהיא מלחמה שמיוחדת בתור נקמה. היא לא מלחמה לא להגנה ולא של עם ישראל כולו. ותשימו לב למהלך. פעם ראשונה שבני ישראל מתעסקים עם מלחמה זה מיד בצאתם ממצרים. יש המילה מלחמה שבה שם. התורה מתחילה. אמר אלוקים פנינחם העם לראותם מלחמה ושבו מצרימה. והתורה מתארת מה קורה עם פרעה. פרעה מתקרב ובני ישראל צועקים, ואומר להם משה, אל תיראו, התייצרו, ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. בני ישראל צועקים, אומר, אין לכם מה לצעוק, אפילו לא, השם ילחם לכם. ואז באים מצרים, רודפים, ויהיה השמור את הלילה וישקף השם את מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים, ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים. יש כאן מלחמה, אבל מלחמה מאוד מעניינת. גם משה אומר להם, השם ילחם לכם, אבל זה מלחמה שבני ישראל לא נוקפים אצבע, אפילו תפילה אולי לא. בני ישראל פסיביים לגמרי, השם ילחם לכם. מה יכול להיות יותר מזה? באותה פרשה, בפרשת בשלח, בסוף הפרשה יש המלחמה עם המלאק. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, וכאן יש כבר חלוקת תפקידים. משה אומר ליהושע, אתה נלחם ואני עומד על ההר ומתפלל. משה מרים את ידו וגבר ישראל, בידי משה כבידים, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. יש כאן מלחמה אבל חלוקת תפקידים. המנהיג משה הנביא עומד ומתפלל, כי אי אפשר מלחמה בלי הכוח הזה של תפילת משה, אבל יהושע נלחם. אנחנו עוברים אחרי 40 שנה ויש עוד מלחמה. וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שב. יש כאן מלחמה של הכנעני. מה קורה כאן? וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את הריהם, וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את הם את הריהם ויקרא שם המקום חורמה. יש כאן מלחמה אבל בני ישראל מרגישים שאנחנו לא יכולים להילחם בלי לעשות איזשהו משהו רוחני מיוחד. ישראל נודרים נדר ואז הם מנצחים. ואנחנו מגיעים למלחמה הרביעית, המלחמה שהיא כבר רגע לפני כניסתם לארץ, בסיחון ובעוד, שזה בעצם כבר שטחי ארץ ישראל, שתי גדות לירדן, חלק מארץ ישראל. שימו לב, מלחמה בלי התערבות, בלי תפילות, סתומה ישראל התפללו לפני כן, אבל התורה לא מדגישה את זה, אלא מלחמה, מלחמה בא סיחון, ישראל מבקשים ממנו, לא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויצא לקראת ישראל ויבוא יעצה וילחם בישראל ויקב ישראל לפי חרב. אחר כך עוג מלך הבשן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויצא עוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה, ויאמר השם אל תירא אותו, ויוקו אותו ואת בנה ואת עמו על ביתי אשר לו שריד וישו את ארצו. אני בכוונה דילגתי על מלחמת מדיין, כי לפי דעתי היא מלחמה מסוג אחר, היא מלחמת נקמה, לא כל ישראל נלחמו שם, מערך אחר. אבל שימו לב למבנה, ארבע מלחמות בתורה. מלחמה ראשונה, בני ישראל לא עושים שום דבר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מלחמה שנייה, חלוקת תפקידים. משה, אדון כל הנביאים, עומד ומתפלל, צריך עזרה רוחנית. ומצד שני יהושע לוחם. מלחמה שלישית, כל ישראל נלחמים אבל מרגישים שהם צריכים לדור נדר, והכיבוש הוא כיבוש שמקבל את הערך על ידי החרם. והמלחמה האחרונה היא מלחמה שבני ישראל עם משה, משה הוא הרמטכ"ל, הוא הלוחם, הוא זה שמנהיג את המלחמה, לא נדר ולא חרם, אלא מלחמה על השטח. אני שואל אתכם רבותיי, מי גדול ממי? התשובה היא פשוטה מאוד. כשבני ישראל בתחילה דרכם, הם לא יכולים להילחם, ריבונו של עולם צריך לעשות להם את המלחמה. ככל שהם מתקדמים יותר, הם יותר נהיים עצמאים, התרנגולת כביכול, ריבונו של עולם אומר להם, אתם בעצמכם, יש לכם צבא, תנסו לנהל. וככל שבני ישראל מתקדמים ומגיעים לארץ ישראל, כי ככה צריך להיות ארץ ישראל, המלחמה, ודאי שצריך סייעתא דשמיא, איך יכול להיות צבא בלי סייעתא דשמיא? אבל הסייעתא דשמיא היא בעצם הצלחת המלחמה. וההוכחה שלי שזה הכיוון וזה המהלך, יש מדרש ואיכה, ממש אותו תהליך רק הפוך. ארבעה מלכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה. ארבע מלכים עשו מלחמות או היו להם בעיות עם האויבים, וכל אחד ביקש משהו אחר. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אני מבקש לך ריבונו של עולם, תן לי להילחם ולחסל את האויבים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. הדר עוד הכתיבה, הקם דוד מהנשף עד הערב למחרותם. עשה, אומר, אני יכול לרדוף, אבל אני לא יכול להרוג, זה קשה לי. אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אומר לו ריבונו של עולם, אני עושה. שנאמר ורדפם עשה ועם אשר עמו, אז הם עושים את הרדיפה, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. את הפיניש עושה ריבונו של עולם. אומר יושפת, אומר אני אין לי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם הערבים על בני המון מואב והר סעיר. הם אומרים רינה והקדוש ברוך הוא מפיל אותם. עמד חזקיה ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה. הרב גנץ דיבר על התפיסה שתפסו אותו על זה שהוא לא אומר שירה. כאן חז"ל אומרים, חזקיה אומר, אני לא יכול לומר שירה, אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר ויהי בלילה ההוא. שימו לב, ארבעה מלכים, דוד אומר אני רודף, עשה אומר אני רודף ואתה הורה, יושפת אומר אני אין לי כוח לרדוף אני אגיד שירה, חזקיה אומר אני לא יכול לומר שירה. שואל אתכם רבותיי, מי גדול ממי? התשובה היא פשוטה מאוד. ברוך שדוד, אנחנו מחכים למשיח בן דוד, לסוכת דוד. חזקיה הוא רגע לפני החורבן, הוא רגע לפני הגלות. דוד הוא כשהשמש החמה, סליחה, הלבנה, הלבנה במילואה. המלכות היא מלכות דוד. דוד אומר, תן לי לעשות את כל המלאכה. אומר לו ריבונו של עולם, אני עושה, אני נותן לך, תעשה. שזקוקים לגילויים משל ניסים, שזקוקים להיות תחת ריבונו של עולם, זה אין לי כוח. השאיפה היא, ולא לטעות רבותיי, אי אפשר רגע אחד בלא ריבונו של עולם. אבל הגדולה היא שדוד אומר, אני רודף, תן לי כוח להצליח במשימה הצבאית שלי. כי כאן מתגלה, אל תאמר כוחי ועוצם ידי. אבל לא לומר כוחי ועוצם ידי, אין לי כוח ואין לי עוצם יד, אלא השם נותן לך כוח לעשות חי. וכשאנחנו שמחים שיש לנו צבא חזק, ברוך השם, ויש לנו כלכלה חזקה, יש לנו חקלאות נפלאה, ועם ישראל מצליח, אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו ברוך השם אפרוחים גדולים, והתרנגולת נקרא לנו על הראש ואומרת לנו, תעבדו אתם בעצמכם, ואתם בעצמכם זה בגלל שנתנו לנו את הכוח להיות גדולים. כי כשעם ישראל מצליח, הוא מצליח שיש לו צבא נהדר, והרמטכ"ל חושב נכון, והמודיעין עובד נכון. אתן לכם דוגמה לעניין. יהושע נכנס לארץ ישראל וכובש את יריחו, נס גדול. הם מגיעים להילחם בעי, אבל לפני כן קרה אסון, אחן מועל בחרב, ואז בני ישראל יוצאים להילחם בעי. עי זה איזה עיר קטנה בדרך שמי הבקעה כנראה לכיוון ההר, וכתוב שם כך: וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם למור, עלו ורגלו את הארץ. ויעלו האנשים וירגלו את העם, וישובו אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, לא צריך שכולם יעלו, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את ההר, אל תיגע שם את כל העם, כי מעט הם, חבל לבזבז כאן כוחות של צבא, הם מעט, מספיק 2,000 או 3,000 איש. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש, וינוסו לפני אנשי העם איי, ויקו מהם אנשי איי כ-36 איש, וירדפו לפני השער עד השברים, ויקו במורד ההר, וימס לבב העם ויהי למים. מפלה, 36 איש נהרגים, אנשי עי מקים בצבא ישראל. יהושע קורא סמלותיו, נופל, אומר לו ריבונו של עולם, מה לעשות? חטא ישראל. ומה חטא ישראל? מעלו בחרם, יש את החן. עושה יהושע, יש פה פרק שלם שיהושע תופס עד שהוא מגיע לאחן. עם ישראל חוזר בתשובה, מחסל את אחן, גומר עם החטא. גומר עם החטא, עכשיו הגיע שוב הזמן לחזור ולכבוש את העי. כתוב כאן ככה: ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי, ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שלא עזר ובאמתת עזר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה כיפרתם, חזרתם בתשובה, בואו תכבשו שוב פעם את העי. ויקום יהושע בכל עם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החי וישלחם לילה. לוקח יהושע 30,000, שימו לב, פי 10 ממה שעלו מקודם, והוא, הם לא החיילים שהולכים להילחם, הם הולכים להיות במערב. ואז הוא אומר להם, אנחנו נבוא וישלחם יהושע וילכו אל המערב, וישכם בהושע בבוקר ויפגות את העם ויעלו בזקני ישראל. בקיצור, יהושע לוקח את כל עם ישראל, כשיש 30,000 במערב, הם הולכים, באמת התרגיל הזה הצליח בצורה יוצאת מן הכלל, וכבשו את העי. נשאלת השאלה הפשוטה, עם ישראל נפל בגלל שהם חטאו בחרם, נפתר הבעיה של החרם, גמרנו, בוא נחזיר את 3,000 איש האלה והם ינצחו, מה הבעיה? למה עכשיו לקחת את הכל, לעשות עוד חוכמה כזאת של מערבים? התשובה היא פשוטה מאוד, כשעם ישראל חוטא, אז הקדוש ברוך הוא נותן אין סייעתא דשמיא, ואז המודיעין לא עובד נכון, וההחלטה של הרמטכ"ל היא לא החלטה נכונה, ויש זלזול במחנה האויב, ויש הרגשה של נצליח ויהיה בסדר. וכשעם ישראל זוכה לסייעתא דשמיא והקדוש ברוך הוא איתו, אז הצבא הוא צבא שעובד פיקס, וכל המערכות מתפקדות, וההחלטות הן נכונות, והמודיעין עובד נכון, וחוכמות והתכסיסים עובדים נכונים, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אשרינו שיש לנו צבא שאחרי 2,000 שנה צבא חזק, נדמה לי שעכשיו עשו סקר עולמי שהציבו את צבא ישראל במקום העשירי בצבאות העולם, ואני חושב שהם טועים לגמרי, וברוך השם יש לנו רק בגלל האנטישמיות שמו אותנו שם, ואנחנו, כן? אבל מה? יושבים ברוך השם מפקדים, יושבים חיילים, ויש לנו הזכות לתת את מיטב בנינו לאנשים, שכל אחד נותן את חלקו, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. וברוך השם יש לנו צבא שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני נותן לכם, תעבדו ותעבדו נכון. ואותה סייעתא דשמיא שיש במערכת הצבאית, יש במערכת הכלכלית, ברוך השם. רבותיי, רק שתבינו, אני לפני 10-20 שנה, כל מי שהחזיק לירה או שקל היה הולך להחליף את זה בדולרים, כן? כי זה לא היה מטבע לפני 30 שנה. היום יש החלטה גם בישיבות ההסדר שהתשלומים יהיו בשקלים, לא יהיו בדולרים. למה? מה שבטוח, אפשר, הדולר אי אפשר לסמוך, על השקל אפשר לסמוך. מישהו היה חושב על זה פעם? סתם זה דוגמה בכלכלה, כן? כלכלה, חקלאות, מכל העולם באים ללמוד כאן, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אבל הגודל של הדבר, הסייעתא דשמיא והנס הגדול, זה לא שיש ענני כבוד מלמעלה ובאר וסלב, אלא שמה שקורה לנו כאן, אנחנו בעצמנו, האפרוחים שגדלו להיות תרנגולים, מצליחים בארץ ישראל לקחת מאדר ולטוע נטיות ולבנות כלכלה נכונה והייטק ומפעלים וצבא נפלא, ועל זה צריך להודות. ברוך השם שגידלת אותנו, נתת לנו את הכוח לעשות חי, ואתה נותן לנו את הכוח להמשיך להיות תרנגולים גדולים וחזקים, ולא להיות כל הזמן זקוקים להיות אפרוחים דקיקים שאין להם כוח עצמי. אשרינו מטוב חלקנו.